שלום הצופים בבית, אנחנו בתוכנית שלבי הסולם, נמצא איתי כאן היום הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום.
לא מזמן התפרסם סקר על הסיכום של העשור, ואחת המגמות הבולטות שם בקרב אזרחים במדינת ישראל, הייתה שגם העשור הזה איבדנו יותר את האמון במוסדות ההנהגה, במוסדות המדינה, וזה איזשהו תהליך.
זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם כנראה.
כן, אבל דווקא אצלנו זה קצת יותר מוקצן. בכל זאת, נגיד בארצות הברית היה את הבחירות, וזה קצת הביא ל...
כאילו התחדשות.
כן, כאילו התחדשות, אבל אצלנו זה מאוד מורגש. ואני אישית למדתי תואר ראשון ושני במדע המדינה, ותמיד מאוד עניין אותי החוקיות הזאת של החברה, ואיך לסדר את החברה. ואחד הדברים שמאוד משכו אותי תמיד היו כתבי בעל הסולם על הדור האחרון. על החברה העתידית. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, זה עכשיו התחלנו ללמוד את הזוהר, ולהיכנס לכל הזוהר עם פירוש הסולם, ומעניין איך בעל הסולם אחרי כל הזוהר, וכל הדבר הפנימי הזה, והגישה הזאת שהאור מתקן ויוצר את הכל, אחרי כל זה, הוא הולך וכאילו כותב את הדבר הכי כאילו גשמי, פרקטי, כאילו של כתבי הדור האחרון, ששם הוא מתאר כאילו כמעט בצורה סכמטית את הדבר הזה. למה זה? למה, כאילו, איך זה מתחבר יחד?
הייתי אומר כך, שעד שאנחנו לא מסיימים כל התיקונים, כל התיקונים, אנחנו עוד לא יודעים איזה דרך היא ארוכה. לא ארוכה בשנים, אלא בשלבים שאנחנו צריכים לעבור. אז אנחנו חייבים לחיות כאן, זאת אומרת, בהרגשת העולם הזה, בתפיסת המציאות הזאת, עם כל מה שקרוב בזה, ואין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לברוח מזה, ואז אנחנו צריכים לתקן את העולם שלנו יחד עם העולם הרוחני, והם יחד כרוכים שני העולמות האלו. ואנחנו עוד לא מבינים עד כמה שאנחנו שנמצאים, אנחנו כאן במסגרת העולם הזה, במציאות מסוימת הזאת, זה דבר ההכרחי כדי לתקן מצב הגבוה ביותר, שהוא נצחי, שלם, אינסופי, הכל הפוך מכאן. ואנחנו חייבים שני נקודות האלה לקשור אותם יחד. ולכן אחרי זוהר באמת, תלמוד עשר הספירות, כל המאמרים, אדם שהגיע לסיום, הכל, שהתקשר לכל בעלי הזוהר, וגלגול נשמת הארי, כאילו,
מה, פוליטיקה, כן?
הוא רואה שזה מה שנשאר לו לעשות. דווקא. שהוא חייב עכשיו, ובאמת הוא לא סיים את זה. היו בזה גם כן הרבה הפרעות, והרגיש התנגדויות גדולות, ותחייה ושנאה, ומקטרגים למיניהם. אבל הוא הרגיש שזה בעצם מה שנשאר, כי בסופו של דבר איפה צריך להתממש הזוהר? לימוד הזה ותלמוד עשר הספירות, איפה זה צריך להיות? רק בפועל כאן, שאנחנו חיים, חיים האלו, ובתוך החיים האלו, יחד עם החיים האלו, לא מתנתקים, אנחנו לא הולכים להתנזר, ללא יודע שם, להתנתק, להיות, לשחק במדיטציות, במיסטיקות, במשהו, אפילו לא דת. דת, הוא אומר, זה תרבות של דור האחרון ולא יותר. כל אחד יכול להישאר בדתו. זאת אומרת, הוא מעמיד את הדברים בצורה כל כך ברורה, שיש אדם ועולמו אחד. אחד, לא שניים, לא למעלה ולמטה שני העולמות, אלא חייב אדם ממש להתקדם למצב שכל המציאות היא מציאות אחת. ושם במציאות אחת לא יכול להיות שהוא יתנתק מהמציאות הזאת, אלא היא, במידה שהוא מתקדם לתיקון, היא המציאות הזאת גם כן עולה. כתוב ככה, העולם הזה עולה לאינסוף. איך יכול להיות המצב הזה הנורא? מה יש כאן לעלות? מה יש כאן, אתה היית משאיר משהו ממנו, אם נתנו לך אפשרות, היית פשוט שוטף את הכל, כן? אז היית עושה שוב מבול. כן, מה יש כאן לעשות? אז לא, דווקא האדם שמתפתח, הוא לוקח את העולם הזה ומעלה אותו לדרגת אינסוף.
אבל הגישה שלנו בלימוד הזוהר היא כאילו גישה מאוד, לא הייתי אומר פסיבית, כי זה מאוד אקטיבי, אבל זה אקטיבי בלהיות פסיבי ולתת לאור לפעול. וכאילו הכתבי הדור האחרון זה דבר כאילו מאוד, בואו נבנה עולם, כאילו בואו נשנה את המערכות.
כן, אבל במה לשנות? במה לבנות? סתם ככה אתה לוקח כמו קומוניסטים, או קיבוצניקים, או עוד כל מיני המהפכנים שבעולם לוקחים רובה ואת חפירה ומתחיל לעשות משהו. לבנות עולם חדש זה לבנות אותו מכוחות שפועלים, שבונים את העולם.
אבל זה עדיין מתבטא במוסדות, בחוקים, ב...
כן, אבל אתה בונה אותם כבר בהתאם ל- 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 לחוק הרוחני, בהתאם לעולם הרוחני. זה נקרא שעולם הזה עולה לעולם העליון. מה יש כאן לעלות? אלה החוקים האלו, לאט לאט, אתה מתחיל ממש להכניס אותם כאן במערכות העולם הזה, לקדש את החומר.
אוקיי, אז הייתי באמת רוצה לקרוא איזה קטע קטן מתוך כתבי הדור האחרון, זה בכתבי בעל הסולם בעמוד 821, וכותב בעל הסולם כך: תחילה יש לעשות מוסד קטן שרוב ציבורו יהיו אלטרואיסטים.
זאת אומרת, כבר מתוקנים.
כן.
אנשים שנמצאים כבר, כמו שאנחנו אומרים, בגלגל עיניים, חפץ חסד. אנשים שכבר יש להם ראייה רוחנית, שפועלים מתוך כוח הרוחני שבהם.
אוקיי. ויהיה בו כל הצורות של הנהגת מדינה, עד שאפילו אם מסגרת המוסד הזה תחיל בקרבה כל העולם כולו, לא יהיה צורך לשנות דבר בין בעבודה ובין בהנהגה.
כי זאת אומרת שהתקרבו לעולם הזה, לקבוצה הזאת הקטנה, למוסד הזה הקטן, האנשים שכן יקבלו עליהם, יוכלו לקבל, זה לא סתם אני רוצה, קבלו אותי. אלו אנשים שהצטרפו במעגלים, לאט לאט, ילמדו, המשיכו האור המחזיר למוטף על עצמם, התקדשו, זאת אומרת, התחלף בהם הרצון לקבל, הרצון להשפיע לאהבת הזולת, אז נקרא שהם ייכנסו גם כן למסגרת הזאת, עד שמסגרת הזאת היא תתרחבנה ככה לכל ה...
אוקיי, ועוד שורה אחת. והמוסד הזה יהיה כן נקודה מרכזית עולמית, שעליה ילכו ויקיפו עמים ומדינות עד סוף העולם.
אז... עד סוף העולם הכוונה, עד סוף הכל התיקונים.
אוקיי.
זהו.
אז איך אתה רואה את זה מתממש? כאילו מה, זה מתממש בצורה פיזית, במקום פיזי, או בצורה וירטואלית, או בכוחות?
לא, פיזית חייב להיות. ההרגשה הזאת זה לא פיזית. העולם שלנו הוא לא פיזי.
כן.
אנחנו קוראים אותו כך מפני שאנחנו צריכים לקרוא, לחנות כך למדרגה התחתונה של התפיסה שלנו.
Okay.
יש לנו 125 מדרגות בתפיסה שלנו, מהאין סוף, איפה שאנחנו לגמרי כלולים בבורא, ועד הדרגה המנותקת לגמרי ממנו. כן? יש הבורא ונברא, וכל המצבים האלו ביניהם זה מצבי העלייה שלנו, התעלות. אז עולם שלנו הוא גם כן, הוא כך נראה לנו חומרי, אבל הוא גם כן, אין בו שום חומר. הכוחות של הטבע מייצבים לנו את התמונה הזאת. ולכן אנחנו צריכים לעבוד בו ולעשות בו את הכל, ולהתייחס למדרגה הזאת התחתונה ביותר, שהיא מחויבת להתקיים עד גמר כל התיקונים. קוראים, אפילו מדובר על רבי שמעון, שהוא היה עולה ממדרגה 124 למדרגה 125 לאחרונה. הוא היה צריך ליפול למדרגה הזאת, ואז אחר כך לעלות. זאת אומרת, כל פעם שאתה עולה מאיזושהי מדרגה רוחנית למדרגה יותר עליונה, אתה נופל, מתנתק מהרוחניות, מרגיש רק גשמיות, ועולה בחזרה כבר למדרגה יותר עליונה. וכך כל פעם, בקפיצות כאלה. זאת אומרת, ההרגשה הזאת, מה שאנחנו מרגישים כאן, הכרחיות הזאת, היא באה לנו מהרוחניות. זה לא סתם שנמצאים ולא יכולים להתפטר מהחומר הזה. ולכן אני רואה שאנחנו לא צריכים לשנות כלום. אנחנו צריכים רק לפרסם חוכמת הקבלה, במידה שיבואו אנשים יותר ויותר, ירגישו מצד אחד עד כמה שהעולם הזה הוא בכל זאת מאיים עלינו, לקיום שלנו ההכרחי, הרגיל, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לתת לילדים שלנו לא עתיד טוב, בטוח, בכלום, וזה עוד יתגלה, ולעצמנו. כל זה יחייב אותנו מצד השלילה, וגם כן חוכמת הקבלה לפי מה שנפרסם אותה, נצליח מצד החיוב, מצד הטוב. אז שני סך הכל הכוחות האלה, דוחף, שלילי ומושך החיובי, שני כוחות האלה יקדמו את האנשים לזה, ויבואו עוד ועוד מיליונים כמו שכותב בעל הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר, שיבואו ויתכנסו יותר ויותר אנשים לזה, ואז נוכל לארגן כבר כאלו, אולי חברות פה ושם בכל מיני מדינות ומקומות שבעולם, ודאי שבארץ ישראל, כמו שחייב להיות לפי ענף ושורש, כי ארץ ישראל זה בכל זאת ענף הגשמי משורש הרוחני, וכאן אנחנו באמת נמצאים בכוח ובפרסום גדול ומסיבי, ואני מקווה שכבר גם כן כל חלקי האומה הזאת המפוזרת ומפולגת, הם גם כן יבינו שזה הכוח היחידי שיכול לבנות מאיתנו אומה אחת, ובארץ ישראל, עם ישראל בארץ ישראל, ובזה אנחנו גם כן נזכה לכבוד להיות בין העמים, לקבל מהם הערכה הנכונה למה שאנחנו, למי אנחנו. אני מקווה שכל זה, אבל זה את כל, אני תולה זה אך ורק בפרסום חוכמת הקבלה. אבל איך, אתה שואל כאילו, באיזה צורה זה יתבנה?
לא, אני רוצה לשאול נקודה מאוד עדינה. נגיד עכשיו אמרת מאוד יפה, שמצד אחד יש הכרחיות שהעולם דוחף, ומצד שני יש את חוכמת הקבלה שמביאה את הצורה הנכונה.
כן.
אז כשאנחנו ניגשים לבנות מוסדות של מדינה או של ארגון, באיזה מידה צריך ללכת מתוך מה שהמציאות מחייבת, ובאיזה מידה צריך לנסות לקחת דוגמאות מכמה שמבינים את העליון? כאילו,
איך? כמונו, פשוט כמונו. כמו שאנחנו נגיד, שאנחנו, אתה גמרת תואר שני במדעי מדינה, כן? אני גמרתי שם כמה דברים בחוכמה שלי, כן? בקיברנטיקה, פילוסופיה וכן הלאה. אבל באים ילדים שלנו, הם צריכים לקבל חינוך, הם צריכים לקבל מקצוע, הם צריכים לקבל יסודות תרבות, אנחנו צריכים לבנות מהם בני אדם, אנחנו צריכים מוסדות נכונים לבניית האדם, ואנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים על זה לסמוך היום על מה שקיים במדינה, ובהחלט על זה כולם עוברים עושים ביקורת. אז זה מחייב אותנו כבר עכשיו לפתוח, לפחות בנוסף לבית ספר הרגיל, בתי ספר שלנו, בתי ספר ערב לילדים שלנו. רצוי לעשות את זה לגמרי מנותק אפילו מבתי ספר. אנחנו רואים איך הילדים חוזרים מבתי ספר, הם כולם ממש באיזה צורה הם שם נמצאים, כמו בבית צוהר.
כן.
בצורה ששנאת כלל ושנאת פרט ודיכוי ויחס, איזה דוגמאות יש מהתלמידים האחרים כלפי המורים, כלפי הכל. אז ודאי שאנחנו נצטרך ובקרוב לבנות כאלו, לבנות רשת כזאת.
דווקא במוסדות חינוך זה קרוב לנו, כי אנחנו, כל המהות של השיטה שלנו זה חינוך.
כן.
אבל שבעל הסולם כותב על כל המוסדות של ההנהגה, אז יש שם כאילו גם את הדברים, נגיד, לא יודע, הכי גשמיים, לא יודע איך לקרוא להם, אבל נגיד תשתיות ופרנסה ודברים כאלה שהם לא כאילו הכי... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, לא, כי בחינוך ברור לי שאני מעצב אדם, שאני נותן לו עקרונות, אבל שאני בא לסדר מערכת כבישים, או לדאוג לפרנסה.
אז עובדים בזה, מה הבעיה?
לא, אבל איך יודעים, כאילו, מאיפה הבירור פה? איך נעשה הבירור בדבר כזה? מתוך ההכרח?
מתוך הטבע, כמו שבכל דבר אנחנו פונים, אנחנו, חוכמת הקבלה אומרת פשוט. כל דבר שאתה עושה בצורה שנדמה לך, שאתה חי מתוך העולם הזה, ולפי החוקים של העולם הזה, בסופו של דבר נידון לכישלון. אתה לא תצליח. היום, מחר, לא חשוב כמה שאתה מתגאה בזה, כאילו הצלחת, אתה אחר כך תגלה שזה שום דבר לא הצלחת, ההפך. זהו, ההפסד עוד יותר גדול בכמה שנראה הצלחה בהתחלה. אלה, אתה צריך לתקן את עצמך. יהיה לך לב חדש, מוח חדש, יחס חדש לעולם, יחס חדש לכולם. לפי זה תוכל באמת לעשות תשתיות חדשות, באמת תשתיות הנכונות, ולא כאלו שהם כולם הופכות את הקערה על פיה.
אוקיי.
לכן אני לא רואה כאן בכל הרשתות, בכל המקומות, שיעבדו אנשים כמנהלים, כמחליטים, כמפעילים, אלו שנמצאים ממש בדרגה רוחנית. אחרת הקבלת ההחלטות תהיה לא טובה, לא נכונה.
אוקיי. עכשיו הייתי רוצה לקחת אותך למקום קצת אחר. אנחנו מסתכלים, ואם אנחנו רואים בהיסטוריה האנושית, אם אנחנו מסתכלים על החוקיות נגיד של התפתחות חברות, אנחנו רואים איזשהו תהליך טבעי, שכל חברה פחות או יותר עוברת. נגיד, מתחילה מאיזושהי חברה שבטית, משפחתית, עוברת לחברה עם שליט אחד, נגיד, מונרכיה או דברים כאלה, ואז עוברת לחברה מאוד מקצועית, תפקודית, כמו בירוקרטיה, ואז מגיע איזשהו שלב של חברה אזרחית, לא יודע איך לקרוא לה, שזה כן, כאילו... כן. אז מאיפה זה בא החוקיות הזאת, ואיך זה מתחבר למה שאנחנו מדברים?
מהתפתחות האגו שלנו, כמו כל ההתפתחות שלנו, שהאגו שהיה מינימלי, הקטן, כמו בבהמות וחיות, אז היינו חיים בשבטים, והיה הכל משותף, וכן, גם כן היינו בכוח בהתאם לזה, החלש. אתה לא יכול ללכת להשיג אוכל למתן לבד. כן. מגיעים 30, 40, או אולי 200, 400, לא יודע, ככה גברים, אז הם תופסים את זממותה. כן, זה ברור. גם כן היה כוח קטן לאדם כדי לחרוש שדות ולעשות הכל. זה היה משפחות גדולות. ההורים וסבות וסבתות והילדים.
כל החמולה.
היה, כן, חמולה גדולה. כפר כולו היה משפחה אחת. זה ברור. אחר כך, בהתאם לכמה שכוח האגו גדל, פיתחנו את האמצעים. ואז אדם אחד יכול להתמודד עם משפחה שלו, עם לספק לעצמו את הצרכים. גם כן לא הכל. אבל אתה סנדלר, אני חיה, אתה הוא שם העיקר וכן הלאה, וכך היינו מספקים. אחר כך, זאת אומרת, זה כל פעם האגו שלנו שדחף אותנו לפתח כלים, הוא... נתן לנו אפשרות להתרחק לזה מזה. זאת אומרת, על ידי הכלים שפיתחנו על ידי האגו, יכולנו לספק את האגו שלנו להתרחק זה מזה. וכך היינו, כמו שכתוב, לכו ותתפרנסו זה מזה. עכשיו, שדברים האלה מגיעים למבנה המדיני, בזה אנחנו, כמו שמסביר לנו חוכמת הקבלה, לא שווים. יש כאן עשירים, גיבורים וחכמים. נו, בכלל העם הארץ. ואז יוצא שאתה לא יכול לדרוש מאדם, תהיה חכם. או מהו תהיה חייל טוב, חזק. או מזה ביזנסמן, וסתם אני רוצה להיות מורה נגיד. כן? או אפילו פועל רגיל. עזוב אותי, לא רוצה להיות קבלן גדול, פועל פשוט. ואתה לא יכול, אנחנו רואים גם כן בחיים שלנו. כן. אתה לא יכול להוציא מהאדם יותר ממה שהוא, מצד אחד. זאת אומרת, אפילו שתיתן לכל אחד הכל, להתפתחות שלו, הוא יישאר בדרגה שלו ולא יותר. כן. כל אחד שיממש את עצמו, זה מה שאנחנו צריכים בחברה לתת. לכל אחד מימוש עצמי הטוב שלו.
נכון עבורו, כן. כן. זה חירות היחיד שכותב בעל הסולם.
כן, זהו. עכשיו, לכן יוצא שיש לך אנשים תמיד שהם יהיו פשוטים, ולפי הפירמידה כן. זה המון, העם, אנחנו נקרא המון, ואחר כך עשירים, גיבורים, ואנשי השם מיוחדים שם, שמתעסקים שם בכל מיני דבר. ומתוך זה כבר יש לך מבנה, אתה רוצה או לא רוצה מבנה טבעי. העיקר שבהחלט הפירמידה הזאת תסתדר לפי הטבע. זו הבעיה. שאנחנו עושים אותה בצורה מלאכותית, פרוטקציות למיניהם, כוחות, אנשים שמגיעים להיות השליטים, בגלל שיש להם כוח. בגלל שאבא שלהם שם משהו, אנחנו רואים את זה
לפי
ככה.
לפי הטבע אתה מתכוון לפי הרצון.
לפי הרצון, לפי, כרצון ויכולת זה יכול. בעצם, כן, זה אותו דבר. ולכן אני חושב ש... וכאן זה בדור האחרון, אנחנו נראה את זה לפי הצטיינות האדם בתפיסת המציאות, בהבנת המציאות. כי אנשים שאנחנו מקדמים אותם כולם, ההמון, כולם מקדמים אותם להבנה שידיעת הכוח העליון, ידיעת המנגנון שפועל עלינו, מנגנון העליון, זה מה שאנחנו צריכים כדי לסדר את החיים שלנו כאן, אז הם הבחירו כבר באנשים כאלו. הם הבחירו בחכמים. במקובלים,
כן.
ולא יבחרו במי שיותר סתם יודע לדבר סתם יפה, או סתם חזק, או משהו, איזשהו פרוטקציוניסט.
שזה אפשר לראות על האדם לפי הרצון והיכולות שלו.
כן. ולכן אני מקווה שאך ורק על ידי חינוך, ודווקא מבפנים, דווקא מלמטה, שאנחנו הולכים בשטח, מזה אנחנו יכולים להפוך את החברה ממש לחברה נכונה וטובה. וכל השינויים מלמעלה הם שינויים שעושים בכוח אותם נגד הטבע, כי הטבע הוא מאוד יותר למעלה, כן. פועל עלינו והורס את כל השינויים האלו, מה שבאים לנו היום ממשפחה ומהכל.
אז עכשיו...
ממשלה ומהכל.
אוקיי, אני אגיד לך למה שאלתי ככה. כן. כי אני רואה הרבה קווי דמיון בין, כמו כלל ופרט שווים, בין ההתפתחות של חברות בכלל, להתפתחות של החברה שלנו כחברה עוברת, mm-hmm. עם התהליכים האלה שדיברנו עליהם.
ורציתי... למה, מה בחברה שלנו?
שגם החברה שלנו התחילה ככה מאיזשהו משהו כמו משפחתי קטן, שכל אחד ניסה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל היעילות הייתה נמוכה, ואז היה שלב שנבנה איזשהו מנגנון היררכי, מישהו אחד ששולט על המערכת, ואחר כך כבר נבנה מנגנון ממש, נגיד במפעל ההפצה, שכל אחד כבר לפי התפקיד שלו, ודווקא עכשיו אני רואה שאנחנו עוברים תהליך מאוד... מאוד מעניין בחברה שלנו, לפחות איך שאני מבין אותו, שגם נגיד שמעתי אותך אומר על זה שכבר נגיד מפעל ההפצה בנה תשתית, ועכשיו אנחנו כאילו, אני מרגיש כאילו החברה שלנו היא במעבר, מי נגיד כמו שהיו חברות שהדת או הצבא שלטו בהם, ובגלל שלא היה הרבה משאבים וחוסר בגרות, אז במדינה פרימיטיבית הצבא או הדת שולטים המנגנונים, וכל המדינה, החברה היא משרתת את הצבא ואת הדת. Mm-hmm. ויש שלב שכאילו כל החברה הופכת להיות חברה.
כן.
והיום ככה נראה לי, לא יודע, שנגיד mm-hmm. במפעל ההפצה שלנו אנחנו מתחילים להגיע ממצב שנגיד המפעל, החברה שירתה אותו לאיזושהי התפתחות חדשה יחד עם הזוהר, כן. עם הלידה הזאת. ככה נראה לי, לא יודע.
כן, כן, כן. אנחנו הולכים, בוא נגיד, יותר שותפי, יותר אחידים, יותר מתפתחים ברוחב כלפי קהל, כל אחד מתחיל להבין יותר ומתחיל להיות כבר עצמאי במשהו, הוא כבר לא תלוי בכולם ככה בחבר טבור. ו... כן, החברה עוברת עכשיו שינוי מאוד גדול, חשוב, מהותי. כן, בהתחלה זה היה יותר שליטה בכוח מלמעלה, גם ממני, גם ממנגנון שהיה, והיום זה גם כן מתחלק יותר למחלקות הנפרדות, גם כן לכל מיני התוכניות וכן, וענפים, וכל זה סימן של בגרות.
כן. גם דיברת על זה שהכנו כבר איזושהי תשתית, כאילו...
כן, אנחנו בעצם עשינו רוב הדברים.
במה? נשאר... בתוכן, במסגרות, בתהליכים?
לא, קודם כל בתוך האדם.
אוקיי.
באנשים שנמצאים איתנו בכל רחבי העולם, אנחנו בנינו בהם תשתית. התשתית הזאת זה לא סתם מספר אנשים. התשתית הזאת היא תשתית רוחנית. היא תשתית נצחית. אדם אפילו שנפטר. לא חשוב. אנחנו... עשינו תיקון בנשמה. זה כבר פועל וזה כבר מתלבש בגוף אחר, לא חשוב על זה, לא לעכשיו. אז אנחנו בונים תשתית נצחית שהיא מתחילה להשפיע על העולם, ועד שזה מגיע לעולם הזה, ועד שזה מתלבש בעולם הזה, ונותן תגובה, זה לוקח זמן. בעולם שלנו זה בחומר לוקח זמן. יש זמן ה... נתינה בזמן
כן,
הקבלה.
יש תמיד פער.
אבל עשינו את התשתית הזאת, ובאנו, היא פועלת בכל התלמידינו שבכל הרחבי העולם. עשינו תשתית גם כן באינטרנט, בטלוויזיה, בספרים, בקליפים, בסרטים. יש עוד הרבה מה לעשות. עכשיו לפנינו ממש בית ספר לילדים לעשות. גם וירטואלי לכל הילדים שבעולם, שזה באמת בעיה בכל העולם, וגם כן אצלנו כאן, שעל בסיס הזה אנחנו נוכל גם כן לפתח תוכניות הלימוד והכל.
כשתמיד אנחנו מלמדים את העולם על עצמנו, כי
כן,
זה
כן.
תהליך הטבעי שלנו.
נכון, כן. ולכן התשתית הזאת רק נשארה לנו, והזוהר שעכשיו נכנס להפצה, שככה חיכיתי כל כך הרבה זמן לזה, והייתי צריך להסתיר כאילו המכה הזאת הגדולה, והצלחתי במשהו. כי באמת כמו ש...
אחרי זה בא לתורה, לא? כבר התורה נטו.
לא, נראה. זה כמו שהיה נסתר מהאנושות, גם כן בחברה שלנו, זה היה דורש איזשהו זמן ההכנה, ועכשיו אנחנו נכנסנו לזה. אז כל הדברים האלה הם כבר מדברים ביד עצמם, שאנחנו נמצאים כבר בסיום התשתית.
אז רציתי לשאול, נגיד, יש בעיה היום מאוד גדולה באנושות שדווקא עברה את השלב הזה, ורציתי לשאול איך לדעתך החברה שלנו תעבור את זה, ואני אסביר. באנושות, במעבר מהמצב שבו אדם במנגנונים הבירוקרטיים הגדיר את האני שלו בתוך התפקיד שלו, אני מורה, אני סנדלר, אני זה פקיד בבנק, היום כבר נגיד הנוער והצעירים יותר, הם כבר לא מוגדרים על ידי התפקיד, אלא הם מחפשים איזושהי משמעות יותר פנימית. כלומר, הביטוי החברתי שלהם, הם לא מוצאים את המקום של הביטוי החברתי שלהם. אפילו ברמת העבודה, או בכל מיני רמות כאלה, האדם הוא תלוש גם בזה. ואצלנו בחברה, נגיד עכשיו שהתחלנו עם שיעורי הזוהר בערב, שאנשים כבר כאילו פחות יגדירו את עצמם על ידי התפקיד שלהם בהפצה, במה האדם יגדיר את עצמו כלפי העולם, בוא נגיד, בחברה שלנו? או אני אשאל את זה אחרת.
כוח המשפיע. הוא הופך להיות מקור ההשפעה.
אבל איפה?
בזה שהוא לומד, קולט ומשתנה.
אבל איפה היחידיות שלו? איך הוא מבטא אותה?
בפנים, בתוך הנשמה שלו.
כלפי יתר הנשמה?
זה ההשפעה הגדולה ביותר מה שיכולה להיות. אף אחד לא רואה את זה, אבל זאת השפעה הגדולה ביותר שיכולה להיות. חוץ מזה, אנחנו ממשיכים, אבל זה שאנחנו לומדים זוהר עם כל העולם, עם כל התשתית שישנה, עם כל הוויזרים סביב זה, מבוא לספר הזוהר, פתיחה לחוכמת הקבלה, כל מיני המאמרים האלו וכן הלאה. זאת ההפצה בעצמה. זה שכולנו משתתפים יחד. רוצים להיות יחד בשיעור הזה, כי בלי יחד אי אפשר להתקדם, אי אפשר לתפוס את הספר עצמו, מה שהוא מדבר אליך, אי אפשר להתפעל ממנו, להשתנות. זאת ההפצה. אז מה שאנחנו עשינו קודם, בחומר, קליפים, סרטים, ספרים וכן הלאה, זהו, גמרנו. אנחנו היום צריכים לעשות את ההפצה באנרגיה שלנו, פנימית, הרוחנית. וזה מה שאנחנו עושים בשעות האלו בערב, במקום לשבת ולכתוב שם משהו.
אוקיי, ויש לנו עוד דקה לסיום, אז אני אשאל ככה שאלה קצרה. בעל הסולם מלמד אותנו במאמר החירות, שברוחניות אחרי היחיד לעתות, בחברה אחרי הרבים לעתות. איך אתה רואה את החברה אחריך, שאין יחיד, נגיד, מה יש?
אני לא יודע. אני לא יודע, ואסור לי על זה לחשוב. אם פעם המורה היה מוסר מה שיש לו לתלמיד, וכך אני קיבלתי מרבש, ולאט לאט אני משחרר את זה בהתאם שהדור מוכן. ואם היה מוכן דור יותר, הייתי, גם אני הייתי משיג, יכול להיות שיותר. וגם, אבל בטוח שיש לי עוד אפילו בלי השגות הנוספות ממה לשחרר. אבל אני משחרר את זה אך ורק לפי מה שילד גודל, כי אחרת זה יהיה לרעתו. אני לא יכול להגיד. אני חושב שאנחנו נבנה עד שאני כאן וקיים, חי עוד איתכם, שאנחנו נבנה חברה שיתופית גדולה, חזקה, יפה, שיוכלה מתוך אהבת חברים לנהל את כל העולם.
טוב, אז מחכה לנו תקופה מעניינת, ובזה אנחנו נסיים. תודה לרב לייטמן, תודה לצופים בבית, ולהתראה בתוכנית הבאה.